הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו כל חי 93FM ו-92.8. עניין משפחתי, זאת התוכנית יום רביעי, קצת אחרי 10. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. מחר יום צום 10 בטבת. בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור. 10 בטבת, היום בו החל המצור על ירושלים. יום 10 בטבת נקבע גם כיום הקדיש הכללי. אומה שגורשה מארץ אבותיה ואומה שגורשה מארץ החיים. אני בחרתי הבוקר לפתוח בטור, טור שמדבר על מצור אישי. אדם יכול להיות כלוא בתוך גופו, במצור נפשי או במצור גופני. כשקראתי, ואני חייבת לומר בשקיקה עצומה, את הספר התהלך של הרב אהרון מרגלית, לא יכולתי להירגע. הספר הזה התהלך איתי במשך תקופה ארוכה, ולמי שעדיין לא קרא או קראה אותו, חובה. הרב אהרון מרגלית חלה בילדותו בפוליו. הוא גם עבר איזושהי טראומה שגרמה לו לגמגום. בשנות חייו המאוחרות יותר, הוא חלה בסרטן וניצח אותו יותר מפעם אחת. מצור אמיתי, כזה שבא ומשתלט עליך, פעם אחר פעם. אבל לא איש כמו הרב אהרון מרגלית, יכנע למצור. הוא ניצח את השיתוק, והוא ניצח את הגמגום, וגם הסרטן לא יכל לו. לאחרונה כתב הרב טור, בעצם שני טורים, תחת הכותרת להוציא את עצמנו מהקונחייה הנוחה, או במילים אחרות, להוציא את עצמנו מהמצור. הטורים הללו פורסמו בעיתון הפנינים במדור אנשים מדברים מהלב של ציפי גולן. בטורו הראשון הובא מפגש בין הרב לבין צעיר שהוא פוגש ביבשת הרחוקה. הצעיר מספר לו את שרשרת לאותיו המצמררות והבלתי אפשריות. אותו בחור צעיר, אבי, איבד את הוריו בגיל צעיר מאוד ממחלה. הוא עבר להתגורר עם אחותו הנשואה, ולאחר כמה שנים נפטרה אף היא מאותה מחלה. הוא עובר להתגורר עם דודה זקנה, וגם זו הולכת לעולמה. אבי נשאר בודד בעולם, ללא קרוב, ללא גואל. גם נשואיו הקצרים לא מחזיקים מעמד, והחבילה מתפרקת. הרב אהרון מרגלית מקשיב, שומע את הסיפור, ופורץ בבכי. דמעות ניגרות על חייו, קשה לו אפילו להגיב, ואבי בהלם. והרב אהרון מרגלית ממשיך, ומספר. לאחר כמה רגעים התאוששתי מההלם הראשוני, ופניתי לאבי. אבי יקירי, אמרתי, אינני מה שמכונה כיום בבא, ודאי שאינני מבין בגלגולי נשמות, אבל אני בטוח שיש לך נשמה גבוהה. אני שומע את סיפורך ושואל את עצמי, מהיכן יש לך את הכוח לפתוח את התריסים ולצאת מהמיטה? מהיכן יש לך את הכוח להתלבש, לראות כבן אדם נורמטיבי? אבי היקר, זהו הסימן שיש לך כוחות מיוחדים שאינם בנמצא. עוד בטרם נולדת, יצק בך בורא עולם את הכוחות המיוחדים הללו. חז"ל אומרים שלעיתים אדם עובר כל מיני אתגרים רק כדי שהכוחות החבויים בקרבו יצאו מהכוח אל הפועל. אין לי כל ספק שאם תמשיך ללכת להרצאות ולשיעורי תורה, תמשיך לשמור על הלבוש החרדי שלך ותעשה את הישר והטוב בעיני אלוקים ואדם, עוד נכונו לך ימים טובים ומלאי אתגרי חיים. ועוד משהו, אבי, אתה טועה באומרך שאין לך אבא ואין לך אמא. יש לך אמא ויש לך אבא, יש לך אחות ויש לך דודה. הם נמצאים כולם במקום שממנו הם יכולים לעזור לך יותר ממה שאפשר לעשות כאן באלמא דשיקרא. ועוד יותר מזה, בשמיים נמצא גם אבי היתומים, והוא יחד עם כולם משקיף עליך ממקומו במרומים, ובוודאי ידאג שיהיו לך חיים מאושרים וטובים. אין לי כל ספק שעוד יתקיים בך המקרא שמחנו כימות איניתנו בהידור רב. ראיתי שאבי מאזין לכל מילה, וסיימתי את דבריי במסר חד ונוקב. דע לך אבי, התורה הקדושה מצווה עלינו ובחרת בחיים. כל אדם עובר אתגרים בחייו, ובעלי הכוחות והנשמות הגדולים מקבלים אתגרים גדולים יותר. כמו לכל מלך בשר ודם, כך גם להשם שהינו מלך מלכי המלכים, יש חיילים שונים. את התפקידים הקשים יותר לא מטילים על החיילים הפשוטים, אותם מטילים על הכוחות המיוחדים, על חיילי המרינס, על חיילי הקומנדו. אבי, אתה חייל מרינס. אין הרבה כמוך, ובטוחני שלבורא עולם יש ציפיות גדולות מאוד ממך. קיבלת אתגרים קשים מאוד, אבל זכור, הבחירה ביכולותיך היא בידיים שלך. מסכנות היא לא גזירת גורל. בורא עולם לא ברא אף אחד מסכן. בורא עולם נותן אתגרים, והבחירה מה לעשות איתם נמצאת בידינו. הבחירה, האם ליפול לשולי התעלה ולהישאר שם כל אחרית חייך תחת דגל המסכנות והאומללות, או להתמודד, להפוך את האתגר לסולם שיצמיח ויגדל אותך, נמצאת אצלך. בחר בחיים, בחר בחיים שיש בהם. לזה המצפים ממך, לזה מצפים ממך, הוריך בגנזי מרומים. לזה מצפה ממך בורא עולם. מה אוכל לעשות מהמקום הקשה בו אני ניצב היום? שאל אותי אבי מעמקי ליבו. השבתי לו ברורות. אבי, כנראה שבשמיים מכינים אותך ליום שבו תוכל לשבת מול כל אדם שמתמודד עם קושי, קטן כגדול, ולעודד את רוחו. אתה, רק אתה, תוכל לשבת מולו, לתת לו חיזוק. אבל אבי, עשה עם עדי חסד, ואל תחכה לגיל 60 כמוני עד שתכתוב את הספר שלך. כתוב אותו כבר עכשיו. הרבה מאוד יהודים מצפים לו. ישבתי ושוחחתי עם אבי עד 4 לפנות בוקר. למחרת, עם הגיעי לתפילה, ראיתי אותו יושב במקומו. בית הכנסת היה עדיין כמעט ריק. ניגשתי אליו, הנחתי יד על שכמו, ושאלתיו, האם ערבה עליו שנתו? אבי ישיב לי בצורה ברורה. לא ישנתי כל הלילה. הייתי כל כך שמח שלא יכולתי לישון. התפלאתי, לשמחה מה זו עושה, והוא השיב. הלילה הרגשתי שאינני יתום עוד. הרגשתי שיש לי אמא ואבא, אחות ודודה, ואפילו אבא נוסף, אבי יתומים. אבל יותר מכל אלה, הרגשתי שיש לי מישהו שבכה בשבילי, שכאב את הכאב שלי. כל הזמן עלתה מול עיניי תמונת פניך הדומעות למשמע סיפורי, וזה כל כך ריגש אותי, שלא הצלחתי להירדם. התרגשתי, אמרתי לו שאם הייתי צריך לעבור את כל מה שעברתי בימי חיי רק בשביל הרגע הזה, היה שווה. מיד לאחר מכן פנינו איש איש לתפילתו. לפני הוצאת ספר התורה בבית המדרש, ניגש אל היישוב אבי ואמר לי בבת צחוק, היום הבנתי משהו שאף פעם לא חשבתי עליו. אנחנו אומרים מדי יום ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. בתפילה הזו מונה דוד המלך את מעלותיו של הקדוש ברוך הוא ואומר לו, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. ניכר שכל שבח גדול מקודמו, ודוד המלך עולה בהדרגה ממידה למידה. אם כך נמצא שהדבר החשוב ביותר במעלותיו של הקדוש ברוך הוא, בידך לגדל ולחזק לכל. יש בידי השם את הכוח לגדל ולחזק כל אדם בכל מצב שהוא. רבי אהרון, גם בך יש מן הכוח הזה, בידך לגדל ולחזק לכל. התרגשתי והשבתי לו את שחשבתי באמת. גם בידך אבי, אני אומר לך בבירור, כשהספר שלך בו תראה לאנשים כיצד ניתן להתמודד עם המצבים הקשים ביותר ולהעפיל לפסגות, יצא לאור, אין לי כל ספק, כי הוא יהיה הבסט סלר העולמי, הספר הנמכר ביותר בעולם. ממשיך הרב אהרון מרגלית ומסיים את דבריו ואומר, המסר העיקרי אותו אני מנסה בסיעת הדשמיה להנחיל בכל חומר העובר תחת ידי הוא שאסור לאף אדם להתמסכן. תמיד יש מה לעשות. יהודי חייב לשאול את עצמו תמיד מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני כרגע, ברגע זה. מה אני יכול לעשות כעת באופן מועיל? מי שמצליח להתרומם מעל תחושת המסכנות שלו, לצאת מעט מאותה קונחייה, כל כך נוחה לשקיעה, ולהשליך מעל ראשו את דגל האומללות, להתמקד במחשבה מה אני יכול לעשות כעת באופן מועיל, ימצא תמיד מה לעשות כדי לעזור לעצמו. כי בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו, ומי שמבקש ללכת בדרך זו, יזכה להרבה סיעתא דשמיא. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחד ואחת, מכן, מאיתנו, לצאת מהמצור האישי. מצור זה גם אם את מרגישה תקועה בלימודים, מצור זה גם בעיות בשלום בית, מצור זה גם כשהילד שלך פתאום לא הולך בתלם. שנזכה במהרה, לצאת מהמצור של כל עם ישראל, בבניית ירושלים, בבניית בית המקדש, בגאולה הקרובה. אמן.
תעזבנו, לא ירח יומים. I love on the shame he sah
על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. ואת השיר הזה שר לנו מנדי וולד, ותודה ליעל על הבחירה של השיר הנפלא הזה. היום בתוכניתנו כמובן כמדי יום רביעי, אנחנו נפתח עם הרבנית ימימה מזרחי, גם לפרשת ויחי, וגם כמובן עשרה בטבת. שאלון הנושא פרסים לכן המאזינות שלנו בנושא טיפוח האור והפנים, שהשעון מיוחד, נושא פרסים. שתי מאזינות עולות לשידור, נשאלות שאלות בנושאי טיפוח, והמאזינה הראשונה שצוברת שתי תשובות נכונות, היא זוכה בפרס. אז הנה, אתן מוזמנות כבר להתקשר אלינו, אם אתן רוצות להשתתף בשעשעון הזה, 1-952-92-93. בשעה השנייה יהיה איתנו כאן לבקשת מאזינים, יהיה איתנו שוב כאן באולפן דוקטור אורן אגרנט, מנהל המערך הקרדיולוגי החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה ומבחירי הקרדיולוגים והמצנתרים בישראל, והוא ישוחח איתנו על סיבוכים מאוחרים של אוטם שריר הלב, ביטוי מחלות לב בגיל מבוגר, ואנחנו נשוחח גם על כנס קרדיולוגיה ביום רביעי הבא. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
בוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר אור.
ואנחנו לפני פרשת ויחי, והיום בלילה, מחר, יום צום עשרה בטבת, היום בו החל המצור על ירושלים. אנחנו גם הרבה פעמים מדברים על מצור אישי שכל אחד נמצא בו, אז שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו. מהמצור האישי, הפרטי ולגאולה הכללית.
אמן, בעזרת אמן. השם. כתוב שבעשרה בטבת שמח נבוכדנצר מצור על ירושלים. ומה זה שמח? מסביר הספר יצירה הקדוש והעתיק, שלכל חודש יש אות, והאות של חודש טבת זה שמח. סמך זה מצור אישי, כמו שאמרת בדיוק, שכל אחד קלו בתוך עצמו, בתוך עוד סמך כזו, מוקף רק בעצמו, ולא מבין עד כמה זה עלול חס ושלום להחריב את העם, השם ישמור. אנחנו עומדים בפרשה האחרונה של ספר בראשית, פרשת ויחי. יעקב אבינו עומד למות, ואז אחרי שהוא מת, מתחילים האחים לרחוש, לו יסתמנו יוסף, אימאלה, אולי עכשיו יוסף ינקום בנו, מה יהיה עכשיו? מה יש להם? מה קורה להם? הרי הכל כבר נסלח ונשכח, והוא אמר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה, ומה נהיה? לא להתרגש, אחרי שאבא גדול נפטר, אחרי שדמות גדולה מסתלקת מן העולם, הילדים באובדן אשתונות, והם לא יודעים כל כך מה לעשות. קוראים לזה גלות. כשצדיק גדול נפטר, זה גלות. גלות זה פיזור. היינו סמוכים כולנו על איש אחד, ושמענו הכל מפי איש גדול אחד. והנה הוא איננו, והילדים לא יודעים אנה הם באים, ונהיה מין פיזור, פיזור דעת, וקוראים לו גלות. אני רוצה לחדש בשם הרבי הגדול, רבי בונה מפסיסחה, שמה שנראה לנו עכשיו כמלחמה שנובעת משנאה נוראה, כל מה שאנחנו שומעים בתקשורת, זה בעצם מגיע מאהבה כל כך גדולה, שאהבנו כולנו את האבא הגדול הזה שהסתלק לנו פתאום. ואיזה יופי המילים של רבי בונה מפשיסחי. כל מחלוקת השבטין עם יוסף, אני מצטטת, שחשבו שכמו שמזרע אברהם ויצחק נבחר בן אחד להשם, והוא בחר רק אחד, והאחר הוא פסולת, כך חשבו שיעקב אהב רק את יוסף, ורק הוא ייבחר והם יידחו, חס ושלום. אחרי שאבא גדול נפטר, הבנים מתחילים לריב את מי אבא אהב יותר, והם כל כך מבועלים, וזה רק מאהבתם הגדולה את אבא. אבל מה קורה בסוף? כראותם שיעקב אבינו עליו השלום לפני מותו חילק לכולם ברכות, כל אחד לפי מדרגתו, אז ראו שכולם נבחרו להשם. כי יעקב הייתה מיטתו שלמה, ואין כאן בן שהוא פסולת, אין כאן בן שהוא פסול. איזה מילים נפלאות. ליקוי המאורות הזה זה דבר טבעי, וזה קורה, כי אנחנו לא יודעים מה אבא רצה, את מי הוא אהב יותר. את כולם הוא אהב, את כולם הוא אהב, וכשכולם מתקבצים סביב מיטתו, אין לו קורת רוח גדולה מזו. אני רוצה לספר מדרש נפלא. כתוב שיעקב סופדים לו במקום שקרוי גורן האטד. מוזר, אומר המדרש, מעולם לא פגשנו מקום ששמו גורן האטד, גורן של קוצים, מעגל כזה של קוצים, מה זה? והמדרש אומר דבר נפלא. ונפטר התיק, רות אומות העולם, איזה יופי, עכשיו כל הילדים שלו יריבו, זה הולך לכאן, זה הולך לכאן, זה הזמן לגמור עליהם חס ושלום. כי כשעם ישראל הוא לא באגודה אחת, איך קל לשבור אותו? בואו נלחם בהם. בהלוויה של יעקב מגיעים כל מלכי כנען ומלכי ישמעאל להרוג אותם, כי עכשיו הם יריבו, עכשיו הם יהיו חלשים. ומה הם רואים? שכל האחים עומדים סביב הארון מחובקים, מוכירים את זכרו של אבא. איך יכול להיות? הרי ראובן לקחו לו את הבכורה, ויהודה הורידו אותו מגדולתו, וירד יהודה מעת אחיו, ויוסף אמור לשנוא אותם, והם עומדים ככה מאוחדים. ואז מה הם רואים? שיוסף מסיר את כתרו ותולה אותו על הארון של יעקב. באותו רגע, אומר המדרש המרגש הזה, מורידים כל מלכי ישמעאל וכנען את כתריהם, ותולים את כתריהם גם הם סביב ארונו של יעקב, והכל נראה כמו זר קוצים, גורן עתד, השיצים של הכתרים נראים כמו קוצים. איך אומות העולם שרוצות להרוג אותנו נכנעות לנוכח חיבור האחים הלא ברור הזה, הלא מובן מאליו הזה? אף אויב לא יכול לנו. אפשר להפוך זר קוצים כואב לאהבה גדולה. אפשר להפוך את החומה שחונקת אותנו לחיבוק גדול של אהבה. ואז מי יוכל לנו? מי יוכל לנו? לא אויבים מבית, לא אויבים מחוץ. ומה היה אבא הגדול שלנו רוצה יותר? מה הוא אהב יותר מזה? מאחדות, אחדות ואחדות. יהי רצון באמת שנזכה לעמוד כולנו עם הכאב, עם הצערים ועם העלבונות סביב מיטתו הגדולה של אבא, ביחד לעשות קידוש שם שמיים, ולא יהיה עשרה בטבת, הוא יהפוך לששון, לשמחה ולמועדים טובים.
בעזרת השם. אז הנה, בשולי הדברים עסקנו גם בפוליטיקה, ואני הרבנית הגעתי למסקנה, אם יש מישהו שיכול לפשר בין הצדדים ולהביא לאחדות, אני לא יודעת אם הרבנית מכירה, אבל זאת הרבנית ימימה מזרחי.
מועצת החכמה. לא,
כן,
ממש
כן,
לא.
כן, להגיד את הדברים ככה, אפילו את כמה דקות האלה כאן בשידור. אני לגמרי השתכנעתי, אני לא מבינה איך הם עוד לא השתכנעו. אז... אז זהו, אחדות, אחדות ואחדות, באמת, בעם ישראל, כשהייתה אחדות, עם ישראל ניצחו, גם אם הם לא היו בדיוק ברמה רוחנית הכי גבוהה בעולם, אבל כשהם היו מאוחדים, אז אף אחד לא יכל להם. אז הנה, מכאן שוב יוצאת הקריאה לאחדות.
כן, אמן,
בעזרת השם, אמן ואמן, תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו שוב עם שעשועון בנושא טיפוח הפנים, ואיתנו כבר נמצאות על הקו מאזינות שרוצות להשתתף ולזכות בפרסים. שלום לאבישג.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
מקפידה ככה לאיזושהי שגרת טיפוח?
חוץ מקרם פנים לא.
נו, קרם פנים זה הכי חשוב, ככה בבוקר או בערב או גם וגם, אז זה בסדר גמור. זה איזשהו מינימום שאנחנו תמיד אומרים שכדאי לשמר אותו, אז זה בסדר. אילנה גם איתנו?
בוקר טוב ומבורך.
בוקר טוב אילנה, ואיך שגרת הטיפוח שלך?
שלושה מרכיבים, מי פנים, חלף פנים. לקרם לחות.
ולחות, כן. זה הבסיס, ניקוי ואחר כן. כך לחות. זה באמת...
במצחה פעם בשבוע.
יפה, יפה. אז את כבר מתקדמת, מוצאת את הזמן, וזה חשוב מאוד. אז אבישג ואילן, אבישג, אנחנו נתחיל איתך. אני שואלת שאלה, על השאלה הזאת יש שלוש תשובות, ואת בוחרת את התשובה הנכונה מביניהם. אוקיי? אז אני מתחילה איתך, אבישג.
אוקיי.
השאלה היא כזו. כיצד מומלץ לשמור על בריאות הגוף ואור הפנים? א', באמצעות תזונה נכונה, מאוזנת ובריאה, ב', באמצעות ויטמינים, ג', אין צורך להשקיע מאמצים מיוחדים. נכון מאוד, התשובה הזאת אכן נכונה. ואילנה, אני עוברת אלייך, שוב אני שואלת שאלה, יש לנו שלוש תשובות, אחת מהן היא הנכונה. מה ניתן לעשות להבהרת כתמים וכתמי שמש? א', לא ניתן לעשות דבר. ב', ניתן להשתמש בקרם מיוחד להבהרה. ג', רק בהתערבות כירורגית ניתן להסיר כתמים.
ב'.
אכן התשובה הזאת נכונה. אז אבישג עם תשובה אחת נכונה, אילנה עם תשובה אחת נכונה, ואנחנו ממשיכות. אבישג, אני שוב איתך. אני שואלת אותך שאלה, והתשובה צריכה להיות נכון או לא נכון. מוכנה?
Okay. כן.
טוב, אז השאלה היא כזאת. בלילה מומלץ לאכול ארוחת ערב קלה, מכיוון שהגוף עייף וקשה לו יותר לפרק את האוכל. האם זה נכון או לא נכון?
נכון.
אכן, התשובה שלך נכונה. אז אבישג, בינתיים, את עם שתי תשובות נכונות. אילנה, אני ממשיכה איתך. והשאלה היא שוב, אני שואלת אותך שאלה, והתשובה היא או נכון או לא נכון. השאלה היא כזאת. בבוקר מומלץ לאכול ארוחה מלאה ומסביעה, מכיוון שהגוף רענן ויש לו כוח לפרק את האוכל. נכון או לא נכון?
נכון.
אוקיי. אז אבישג, גם אבישג וגם אילנה, כל אחת מכן יש לה שתי תשובות נכונות. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אני אשאל שאלה נוספת שהיא הגורלית, כן? היא זו שתקבע מי זאת שתזכה בפרס. אז אני שואלת שאלה, התשובה עליה היא נכון או לא נכון. עכשיו, מי שתענה ראשונה על השאלה הזאת, היא זו שתזכה בעצם בפרס. עכשיו, מה שאני מבקשת זה כשאתן רוצות לענות את התשובה, אז לומר את השם, זאת אומרת אבישג, אם את רוצה לומר את התשובה, אם יש לך, אז תגידי אבישג נכון. או שוב, אילנה, אם את רוצה, תגידי אבישג לא נכון. או, כן. אז אני עוברת לשאול את השאלה, תהיה נשתכן ביקון. שוב, אני חוזרת שם, ואז לומר לי נכון או לא נכון. והשאלה היא כזאת. קרם נגד יובש לכפות הידיים יכול לאחות את הסדקים ולגרום להרגשת כלילות. נכון?
נכון, אילנה.
אז אני שמעתי אבישג, זאת אומרת, כי ביקשתי להגיד קודם כל את השם, אז השם הראשון ששמעתי זה היה אבישג, ובדיוק, כן. אמנם אילנה ענתה קודם, אבל לא שמעתי את השם, אז אבישג ענתה, אז מה את אומרת יעל? אני ככה קצת בדילמה, לשאול עוד שאלה. אוקיי, אז אנחנו נשאל שאלה נוספת, ושוב, רק מי שתאמר קודם כל את שמה, איזו שתוכל לזכות באותו פרס. תקשיבו טוב לשאלה, ושוב, התשובה אמורה להיות נכון או לא נכון, ואני מבקשת לומר קודם את השם, כדי שבאמת אנחנו ככה לא נטעה. בסדר? השאלה היא כזאת. בחורף אין צורך להשתמש במוצרי הגנה מהשמש, מפני שהיא אינה מזיקה.
אבישג נכון.
אילנה, לא נכון.
אז אבישג ענתה ראשונה.
נכון.
אבל היא ענתה תשובה לא נכונה.
לא נכון. נכון, רציתי להגיד.
אוקיי, אז לא נורא, יהיו לך עוד הזדמנויות אבישג, אז אילנה, את זוכה בפרס.
הפרס מתנת ז'רנטיק, הרבה מעבר לקוסמטיקה.
ואבישג, את בהחלט מוזמנת להמשיך ולהשתתף, כי השעשועון הזה ימשיך וילווה אותנו, אז תודה לשתיכן, תמשיכו לשמור על שגרת טיפוח, תודה לאבישג וגם לאילנה, שליתן והשתתפתן, וזכית גם בפרס. אנחנו נשמע קצת מוזיקה לפני שנסיים. אז פתחנו על זה היד וליבנו, ירושלים, 10 בטבת, ואנחנו מנסים לסיים עם שיר יותר אופטימי, יותר שמח, ירושלים, יוסף חיים שווקי. וכך עברו חלפו להן שעתיים נוספות, שעה בעצם, שעה, יש לנו הרי שעה נוספת עם דוקטור אגרנט, חלפה לה שעה של עניין משפחתי. תודה ליאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופר, שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליינפסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואתם המאזינים כבר מוזמנים להתקשר אלינו, אם אתם רוצים לשאול בכל מה שקשור ללב, איך תמיד אומרים, לא לקחת ללב. אז אנחנו הפעם נעסוק בתוכנית בסיבוכים מאוחרים של אוטם שריר הלב וביטוי מחלות לב בגיל מבוגר. אנחנו ננסה גם למצוא דרכי מניעה. יהיה איתנו כאן באולפן דוקטור אורן אגרנט, וזה לבקשת המאזינים שביקשו שדוקטור אורן אגרנט יבוא אלינו שוב. הוא מנהל המערך הקרדיולוגיה החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה, הוא מבחרי הקרדיולוגים והמצנתרים בישראל. אנחנו נשוחח גם על כנס קרדיולוגיה ביום רביעי הבא, כל זאת כאמור אחרי הפרסומות החדשות. יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה זו אני רוצה כבר לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור אורן אגרנט, מנהל המערך הקרדיולוגיה החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה, מבחירי הקרדיולוגים והמצנתרים בישראל. בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
ובאמת אנחנו זימנו לכאן שוב את דוקטור אורן אגרנט לבקשת המאזינים. כנראה שהמאזינים שלנו לוקחים יותר מדי ללב ורוצים לשאול, ואנחנו ננסה אכן לעסוק היום בתוכנית שלנו בכל מה שקשור בסיבוכים של אוטם שריר הלב, ביטוי מחלות לב בגיל המבוגר, אי ספיקת לב, הפרעות קצב ועוד ועוד. ואני רוצה לשאול אותך, דוקטור אורן אגרנט, כשאנחנו ככה בשפה קצת ספרותית, ציורית, אומרים לפרוט על מיתרי הלב, יש מיתרים בלב?
כן, יש בהחלט מיתרים בלב. אלה אותם מיתרים שמחברים בין עלי המסתמים, המפרידים בין הפוזדורים והחדרים בשני צידי הלב, בלב השמאלי ובלב הימני. אותם מיתרים מחברים בין העלים של המסתמים שצורתם כמפרס, ומחברים בינם לבין דופן שריר הלב, וכשהלב מתכווץ המיתרים נמשכים ומושכים אחריהם את אותם מפרסים עלים על עלים של המסתמים, והם באים כלפי מטה, נפגשים, ועל ידי כך המסתם נסגר.
טוב, אז הנה, קיבלנו הסבר גם למיתרים שלנו שנמצאים שם בלב. הייתי רוצה שאלה נוספת, אני אתן גם רגע לפני את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, למאזינים שרוצים לשאול, להתייעץ, אולי קיבלו איזושהי חוות דעת לא ברורה, הנה זאת ההזדמנות שלכם להתייעץ באמת עם מומחה בתחום. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. האם, מהי הבעיה השכיחה ביותר, אם יש דבר כזה, בנושא הלב?
הבעיה השכיחה ביותר, או אפשר לומר, התלונה השכיחה ביותר. ישנן שתי תלונות, הייתי אומר, עיקריות. תלונה אחת זה המיחושים בחזה לסוגיהם השונים, עליהם לא נדבר הפעם, או לא נתרכז בהם הפעם, תלונה אחרת היא התחושה של פעימות מוקדמות או מועצות או כל מה שקשור בדופק לא סדיר. ברוב המכריע של המקרים מדובר בפעימה מוקדמת בלב שאין לה משמעות חולנית כלשהי ברוב המכריע של המקרים כאמור, אבל היא יכולה לגרום להרגשה לא נעימה. במיעוט המקרים, בעיקר על רקע של מחלות לב מתקדמות, הפרעות הקצב הללו, הפעימות המוקדמות או בצירופים מורכבים יותר, יכולות להוות בעיה. אבל כאמור, מדובר במיעוט המקרים.
כן. יש תחושה נוספת שאנשים מדברים עליה, אני חושבת שזה מגיע במיוחד בזמנים של פחד, חרדה פתאומית, משהו, ואז אנשים מתבטאים ואומרים, הרגשתי שהלב שלי נפל. זאת באמת מין תחושה כאילו, מה קורה שם באמת?
כמו כיס אוויר, כשמישהו נמצא במטוס ונופל פתאום לתוך כיס אוויר, המטוס נופל לכיס אוויר והלב צונח בתוך בית החזה, מדובר ברוב המקרים כנראה בפעימות מוקדמות שיוצרות את ההרגשה הזאת, וזה לא כל כך נעים לומר את האמת.
אבל זה לא מסוכן.
לחלוטין לא, אפשר להיות רגועים לחלוטין, ממש לא.
אנשים שאוהבים בילדים בעיקר רכבת הרים, בלונה פארק, אז אמת, שוב, בירידות אמת. אחדות, זאת אותה תחושה.
בדיוק.
ועדיין אומרים לאנשים שסובלים מבעיות לב, לא לעלות על אותה רכבת הרים.
תראי, קשה לבוא ולעשות בדיקה לכל מי שמגיע למתקני השעשועים הללו, ולכן מסייגים את השימוש בהם לאנשים בריאים לכאורה.
כן. 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים בבית. אני חוזרת, 1-952-92-93. כשאנחנו אומרים, מנהל המערך הקרדיולוגי החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה, למה בעצם אנחנו מתכוונים? מה המערך הקרדיולוגי תומן בחובו? מה יש שם?
המערך החדש כולל יחידה לטיפול נמרץ לב, כולל חדר צנתורים, כולל מרפאת ייעוץ פעילה ביותר, כולל מערך בדיקות לא פולשניות, החל מבדיקות מאמץ רגילות, בדיקות מאמץ בשיתוף אקו, אקו במנוחה, בדיקות הולטר, אלה, זה כרגע המערך הקרדיולוגי שהוא מאוד פעיל ונעשה פעיל מיום ליום.
האם זה נכון לומר שיש חשיבות מאוד גדולה לזמן? זאת אומרת, כשבן אדם מרגיש לא טוב ויש חשש לאיזשהו אירוע לבבי, יש המון חשיבות לזמן שהוא מגיע לבית החולים. ולכן אולי כאן החשיבות היא שיש בית חולים בבני ברק עם מערך קרדיולוגי שכזה שיכול לתת מענה, גובר את החשיבות בעצם כשמישהו לא מרגיש טוב, שיש לו בית חולים קרוב לבית.
אין ספק, הדבר נכון בעיקר בנושא של אוטם שריר הלב, של התקף לב, משום שאנחנו יודעים שטיפול מוקדם באוטם שריר הלב, שנעשה באמצעות שחרור של החסימה בעורק, שנחסם על ידי קריש דם טרי, והוא האחראי לתהליך של אוטם שריר הלב ולנזק הנגרם ללב. טיפול מוקדם ככל שניתן משחרר את החסימה, מחדש את זרימת הדם בעורק ואת הספקת הדם לשריר הלב, מקטין את ממדי הנזק, ובכך מונע את הסיבוכים ארוכי הטווח שבהם אנחנו אמורים לעסוק היום.
כן, והנה יש לנו מאזינה שרוצה לשאול, כן, בבקשה.
הלו?
כן, אנחנו איתך, שומעים אותך.
שלום, אני אישה צעירה בת 24.
כן.
ולאחרונה קרה לי כמה פעמים שאני מרגישה קיבוצים לכיוון הלב, וזה מיד נפסיק. בערך 5-6 פעמים במשך שעה. רוצה לדעת אם יש צורך איך לבדוק את זה.
את אישה בריאה בדרך כלל? לוקחת...
כן.
כן, לא לוקחת כדורים או משהו?
לא, לא, לא.
כן, צעירה מאוד מאוד הייתי אומרת, 24. כן,
יש להניח שמדובר בתלונות או סימפטומים, תסמינים לא משמעותיים. במידה והדבר יפגע באיכות חייך או פוגע באיכות חייך במידה משמעותית, את יכולה לפנות ולברר את הנושא. אבל הסבירות שמדובר בבעיה שהיא משמעותית או מסכנת אותך או עלולה לסכן בעתיד היא נמוכה ביותר.
כן. אז הנה, כבר יש לנו כאן צפירת הרגעה.
אז לא צריך ללכת לבדיקה או לבדוק מה זה.
אני אינני סבור, אלא אם כן הדבר מתמשך ומציק לך מאוד, הן מבחינה פסיכולוגית או מבחינה גופנית ממש, ואז את יכולה לפנות לרופא, תחילה לרופא המשפחה כמובן, והוא יחליט אם להמשיך הלאה בבדיקות.
כן. טוב, נקווה שהתופעה תחלוף, כלעומת שבאה, ושהכול יהיה בסדר. באמת 24 זה צעיר מדי כדי לסבול מבעיות של הלב. 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי, 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מערכים היום לבקשת המאזינים שוב את דוקטור אורן אגרנט, מנהל המערך קרדיולוגיה החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה. ואנחנו עוסקים כאן בכל מה שקשור ללב, אי ספיקת לב, הפרעות קצב, אוטם שריר הלב, וביטוי של מחלות לב בגיל המבוגר. יש לנו מאזינים על הקו, אז אולי באמת נאפשר קודם להם, ואחר כך נמשיך. מאזינה, איתנו?
הלו?
כן, בבקשה, אנחנו איתך.
רציתי לשאול, בעלי, בגיל 57, לפני שנתיים הוא עבר צנתור, עם סטנדים שמו לו, ואנחנו, הוא לקח שנה את הפלאביקס, אחרי שנה היינו אצל הקרדיולוג לביקורת, והוא אמר שהכל תקין, הכל בסדר, ואין צורך לבוא לביקורות נוספות. ואנחנו כל הזמן באיזה חשש, אם צריך ביקורת, אם צריך לעשות עוד הפעם איזה תהליכים של בדיקות, אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות.
בהחלט, כן, דוקטור.
תודה בכל אופן.
א', אני שמח שהקרדיולוג מצא שהכל תקין, אבל עדיין אני חושב שמעבר למעקב באמצעות רופא המשפחה, ראוי שפעם בשנה הוא גם ייבדק או יבקר אצל קרדיולוג במסגרת מרפאת קופת חולים.
כן, כן, מומלץ.
ואין צורך, אם הוא מחליט הרופא שאין צורך בכאילו כל הצילומים וכל איך זה נקרא, מיפויים למיניהם, אז אפשר לסמוך על דבר כזה?
אם הוא נבדק על ידי קרדיולוג במרפאה,
כן, כן.
במרפאה, צריך לקבל את ולכבד את חוות דעתו.
אם אתם לא רגועים, אפשר לקבל חוות דעת שנייה, זה תמיד אפשרי. ואולי באמת זאת ההזדמנות לתת את מספר הטלפון לזימון תורים למרפאות החוץ של מעייני הישועה.
מרפאות החוץ של מעייני הישועה, ובתוכן מרפאת מכון הלב, נמצאות במענה שטלפון מספר 577-1188, זה הטלפון לזימון תורים לכלל המרפאות ובהן למרפאת מכון הלב.
כן.
100%, אני מאוד מאוד
בריאות.
מודה לכם.
בבקשה, הרבה בריאות.
תודה, יום טוב.
יום טוב. ויש לנו מאזינה נוספת, כן בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, הייתי רוצה לשאול את הדוקטור, אני בת 68, ואני רוצה לשאול, יש לי מין הרגשה של, זה בא לפעמים, נגיד אפילו פעמיים בשבוע, לפעמים כל יום, מין לחץ כזה באמצע חזה, עמוק עמוק, אחר כך זה נוטה לצד ימין, ללסת ולאוזן. וזה מין כזה כאב של לחץ, זה יכול לקרוא גם בשכיבה, וזה יכול לקרוא גם סתם רגיל באמצע יום, ואני לא יודעת מה לעשות באותו זמן, אם לשייך את זה לצד שמאל, בדרך כלל זה רק בצד ימין ההרגשה הזאת.
העובדה שזה...
אבל זה בא מאמצע החזה.
ברור, העובדה שזה עובר מאמצע החזה לצד ימין אינה אומרת דבר. אני חושב שהתלונות שתיארת כרגע מחייבות בירור, וכדאי לפנות בהקדם לקרדיולוג שיחליט מה לעשות. אם את רוצה, את יכולה להגיע למרפאת החוץ של מכון הלב מעייני הישועה, הטלפון לזימון.
אני הופניתי לקרדיולוג ועשו לי את בדיקת מאמץ, אבל יותר מזה לא, לא, לא נתנו לי.
את צריכה לחזור שוב לקרדיולוג.
וזה לא יכול להיות שזה משהו מחומציות שבקיבה?
יכול להיות, יכול להיות גם בעיות בכיס המרה. אבל קודם כל חייבים לקרדיולוג. לשלול, קודם כל חייבים
אפילו
לשלול.
אפילו שזה צד ימין?
אפילו שזה צד ימין, חייבים לשלול קודם בעיה בלב, ואחר כך להתפנות לבירור נוסף בקיבה, בכיס המרה וכו'.
איזה בדיקות עליי לעשות?
על זה יחליט הקרדיולוג שיראה אותך.
כן.
פשוט לעשות, לעשות תור לקרדיולוג, ונקווה שהכל יהיה בסדר.
הרבה תודה.
הרבה בריאות. תודה, תודה רבה. יש לנו מאזינה נוספת. כן, בבקשה.
שלום. אני נולדתי עם טטרלג'י הפלות, ובעיה בלב כי ניתחו אותי בגיל צעיר.
כן.
והתחלתי לבדיקה כל שנה. עכשיו אני עברתי דירה, ובעצמית הלכתי לרופא לב ילדים, אפילו שאני בת 20 ומשהו. כאן אמרו לי, לא, את לא כל כך רופא לב ילדים. עד שני, רופא מבוגרים מטפל בדברים של בעיות בלב של מבוגרים. ועד איזה רופא אני צריכה ללכת לעשות את המעקב.
תראי, מומי לב מולדים גם כאשר הם תוקנו בניתוח, עדיין מוגדרים כמום לב מלידה. הקרדיולוגים בעבר, הקרדיולוגים שטיפלו בהם היו קרדיולוגים של ילדים, אבל כאשר אנשים מגיעים לגיל המבוגר, יש מעט רופאים ומעט מרפאות ייעודיות שעוסקות בנושא הזה, וביניהן אני מוכרח לומר ישנה מרפאה בבית החולים בלינסון, ששם ישנם רופאים שמטפלים בנושא באופן מסודר.
אין משהו באזור ירושלים שזה...
אני לא מתמצא, יכול להיות שיש, את צריכה לברר.
שווה לברר, כן, לעשות את הבירור.
איזה סוג זה רופא לבקש, רופא כי רופא מיוחד למומי לב, זה
העניין? מומי לב מלידה אצל בן אדם שהגיע לבגרות.
כן.
שיהיה
בהצלחה, הרבה הרבה בריאות. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אני חוזרת, 1-900-52-92-93. אולי באמת עד שיהיו מאזינים נוספים, רצינו לשוחח על אי ספיקת לב, מה זה?
אי ספיקת לב הנה מצב שבו ישנה צבירת נוזלים בריאות ואו בהיקף הגוף. צבירת הנוזלים מחוץ לכלי הדם, הן בריאות והן בגוף, יכול להיות בגפיים, בכבד, בחלל הבטן, סביב הריאות, מה שנקרא בצקת היקפית. צבירת נוזלים זו הינה תוצאה של בעיה בלב. לרוב היא מתחילה ב לב השמאלי, היא יכולה להיות תוצאה של חולשה של שריר הלב או נוקשות של שריר הלב, ויכולה להיות גם להופיע על רקע של בעיה במסתמי הלב. הסיבה השכיחה ביותר הינה חולשה של שריר הלב. חולשה של שריר הלב יכולה לבוא על רקע של נזק קודם כתוצאה מהתקפי לב, יכולה להיות על רקע של דלקות או דלקת בשריר הלב בעבר, על רקע לא ידוע, מולד גנטי, ויכולה להיות גם כן על רקע של נוקשות של שריר הלב. נוקשות, זאת אומרת, זו סיבה נוספת. נוקשות של שריר הלב היא בדרך כלל תוצאה של משנית לאיבוי של שריר הלב על רקע של יתר לחץ דם, סוכרת, דום נשימה, מצבים מסוג זה. גם היא גורמת לצבירת נוזלים בשלב ראשון בריאות, ובשלב מאוחר יותר גם בהיקף הגוף.
יש לנו מאזינה על הקו שרוצה לשאול. כן, מאזינה, בבקשה.
שלום וברכה. אבי בן 67, כבר במשך 3 שנים סבל מהתקפים של טשטושים, איבוד הכרה, אפילו קצת פרקוסים. ובכל פעם שהגענו לבית חולים, טענו שזה מוחי ולא לבבי. מה שקרה לפני שנה בערך, הוא הגיע לקרדיולוג, שאחרי בדיקת הקג פשוטה, הוא אמר שהוא חייב קוצב לב דחוף. הוא שתל קוצב לב, ומאז כל הסיפורים הסתיימו. מה שאני שואלת, האם זה מוכר, התופעה כזאת שנראית מוחית והיא בעצם לבבית, והאם באמת אנחנו יכולים להפסיק את הטיפול בעקבות השנה השקטה הזאת, שרופאים אומרים, אל תפסיקו, על אף שמאז הקוצב הכל רגוע.
ראי, קשה לי להתייחס ולהתחייב לגבי הפסקת טיפול תרופתי שמישהו נתן. אסתפק בזה שאומר שהתופעה של פרקוסים על רקע של הפרעות קצב בהחלט הנה תופעה מוכרת ותוארה כבר לפני שנים רבות. וייתכן מאוד שהבעיה בעל פתרונה, אבל חלילה לי מלהחליט ברדיו בלי לראות את כל הנתונים. אבל יש מקום לייעוץ נוסף תמיד.
כן, שווה להתייעץ שוב. יכול להיות שחלק מהשקט שהושג זה, זה גם כדורים עם הקוצב לב, גם יכול להיות.
לא מן הנמנע, אבל
כן,
חייבים לדעת.
זה באמת לא, לא, לא בשביל, כן, צריך להגיע.
בכל אופן, זה מוכר שהתופעה שנראית מוחית היא בעצם לבבית.
בהחלט, בהחלט.
כן. טוב, תודה רבה לכם.
בבקשה, הרבה בריאות לאבא. בבקשה, 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93. דיברנו בפעם הקודמת, ואני חושבת שחשוב להדגיש את זה שוב, כשבן אדם לא מרגיש טוב, מה אילו תסמינים אמורים להדליק לנו נורה אדומה, שאומרת, צריך לפנות אותו לבית החולים. אבל אולי עוד רגע לפני שנענה על השאלה הזאת, שהיא בטח חשובה, יש לנו מאזינה נוספת על הקו, אז אנחנו נאפשר לה קודם. כן, בבקשה, מאזינה. מאזינה איתה? כן.
יש לי ילדה שיש לה, נולדה עם הפרעת קצב לב, ביתי, ואני רציתי לדעת אם יש לזה רקע גנטי.
יכול להיות רקע גנטי, לא בהכרח, על כל פנים במסגרת בית החולים שבו ביתך מטופלת, ניתן לברר את הדברים הללו.
כן.
אנחנו לא קיבלנו תשובה כל כך ברורה, לילדים הבאים יש,
שווה לעשות ייעוץ, לקבל ייעוץ גנטי.
תודה.
בבקשה, בהצלחה. אולי שוב נחזור באמת לאותה שאלה, מה אמור להדליק לנו נורה אדומה ברמה כזאת של זהו, אותו, את הבן אדם הזה או את הגברת הזאת צריך לפנות לבית החולים?
כל הרגשה חריגה בפעם הראשונה, לא מוכרה, בן אדם מרגיש לא טוב, מאוד לא טוב, עדיף להתפנות לבית החולים. לא כדאי לקחת
סיכונים.
סיכונים, ועדיף להתפנות בצורה מסודרת באמצעות מדע. שוב, קשה לדעת כאשר הסימפטומים מופיעים בפעם הראשונה במה מדובר. נכון שישנם הסימפטומים האופייניים של לחץ במרכז החזה שקורן לידיים, לצוואר, ללסת התחתונה, לגב, לכתפיים. אלה סימפטומים מאוד אופייניים, אבל לא תמיד מופיעים כך. לפעמים מלווים בקוצר נשימה, בהזעה, וכולי, אבל זה לא חייב להיות זה, זה יכול להופיע, יכולים להופיע רק חלק מהסימפטומים, יכולים להופיע כאבים ברום הבטן, מלווים בחילה, מלווים שלשול, קשה לדעת, כאשר מדובר במשהו חריג, חדש, לא מוכר,
עדיף להתפנות לבית החולים.
עדיף להתפנות לבית החולים.
עדיף שיחזירו אתכם הביתה, יגידו אין לכם כלום, מאשר חלילה.
עדיף לחזור הביתה בבושת פנים במרכאות, מאשר...
אבל לחזור הביתה.
בדיוק.
כן. טוב, 1-900-52-92-93, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן היום בתוכנית עניין משפחתי, מערכים לדוקטור אורן אגרנט, מנהל המערך הקרדיולוגיה החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה, ויש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול, כן בבקשה. מאזינה איתנו?
תעלו?
כן, אנחנו איתך.
כן, כן, שלום לך. אני פשוט, יש לי בת 9.5, ילדה בריאה בדרך כלל, אבל זה כבר, לא יודעת אם זה קשור למלחמה או לא, אבל היא מדי פעם היא עושה לי התקפים כמו, שזה ביחד תמיד, כאבי ראש, כאבי גרון, כאבי בטן, יכול, והיא נהיית חיוורת. ו... ואחרי זה היא מאוד מרגישה מאוד חלשה, ועם הכאב ראש היא ממשיך. עכשיו, ויכול להיות מה שמדאיג אותנו יותר, שיש לה שנייה אחת שהיא יכולה להיות לא איתנו. כאילו היא יכולה להגיד איפה אני נמצאת, או איזה יום היום, אבל זה שנייה אחת. אבל היא נכנסת אחר כך בעייפות. כמובן הלכנו לרופא, הוא עושה בדיקות דם, והכל בסדר, אבל אני התעקשתי ושלח אותנו לנוירולוג, למעין ישועה, דוקטור גנות, שהוא שלח אותנו ל-EEG, אלקטרואנצפלוגרם, ושהוא מראה שהוא נורמלי.
כן.
אז אנו, יש לנו עוד תור, עוד פסוחות שעים, אני ביקשתי מהרופא באמת שהוא יבדוק, שייתן לו משהו אולי זה קשור ללב, לא... אבל בדרך כלל היא בסדר, אחר כך היא יכולה לשחק, לקפוץ.
כאילו לא קרה כלום. כן.
יש לה תיאבון, יש לה... בסדר, אבל זה קורה, כשקורה ההתקפה הזו,
כן, אז זה קצת מלחיץ. ואת אומרת שאת חושבת שזה התחיל מהזמן של צוק איתן, של המלחמה?
זה התחיל, אבל לא יודעת אם אפשר לקשר את זה, אבל זה יכול להיות שזה...
אז בואי נשמע באמת מה יש לדוקטור אגרנט לומר. כן.
שוב, על פניו הבעיה לא נראית בעיה קרדיאלית. על כל פנים, אם פרופסור גדות בדק את הילדה וחשב שלא מדובר בבעיה נוירולוגית, מן הסתם הבדיקה הפשוטה שהייתי מציע לעשות אותה בלי להתחייב, זו בדיקת אקו אולטרסאונד של הלב אצל קרדיולוג ילדים, הדבר גם ניתן לעשות במעייני הישועה.
הבעיה שדוקטור גנות הוא עוד לא ראה את EEG, והוא נותן לנו תור רק עוד חודשיים. זה פשוט אפשר לדעת איך אני צריכה להתנהג.
טוב, תראי, הבעיה היא לא מהיום ולא מאתמול. במסגרת התורים והעומס במרפאה זה נראה סביר. אין כאן משהו שחייבים מיד...
כן.
זה לא קשור ללב, אבל
סביר,
לסבירות הגבוהה ביותר.
כן. מה שאני הייתי אומרת, ושוב, בלי קשר, אתה תמשיך לעשות את הבדיקות ואת הבירורים עד הסוף, אבל לנסות במקביל לזה, גם לבדוק, אולי באמת הילדה פיתחה איזושהי חרדה, ויכול להיות שזה נשמע קצת... לפגוש אולי פסיכולוגית ילדים, אולי לפגוש פסיכולוגית ילדים, אולי פסיכותרפיסטית.
אנחנו מטפלים במקביל לזה.
מצוין, מצוין. אז נראה לי שאתם באמת עוטפים אותה מכל כיוון אפשרי, ובעזרת השם היא תהיה בסדר.
ואולטרסון לבקש,
אולטרסון
של הלב, כאילו?
זה רק לאחר שפרופסור גדות ייתן הבחנה סופית שלא מדובר. בבעיה נוירולוגית, במידה והוא יאמר שישנה בעיה, זה משהו אחר.
אבל אם...
שמעתי שלא תמיד ב-EEG...
תשאירי את זה לפרופסור גדות, הוא כבר...
מומחה בתחום.
מומחה גדול בנושא.
אני מאוד מאוד מודה לך.
בבקשה, בבקשה, הרבה בריאות.
שלום, שלום.
תודה, תודה. חשוב לי שנדבר גם כמה מילים על כנס שאמור להיות בשבוע הבא, ביום רביעי, כנס בריאות קרדיולוגי.
כן, ביום רביעי הבא אמור להיות כנס בריאות בנושא קרדיולוגיה, שמיועד לקהל הרחב. במסגרת הכנס אנחנו נציג את מערך הקרדיולוגיה החדש, ויהיו מספר הרצאות בנושא אוטם שריר הלב, בנושא היחידה לטיפול נמרץ בעידן הקרדיולוגיה המודרנית, הטיפול באיספיקת לב ופרפור פוסדורים, וכמובן החשיבות של הטיפול המונע וביצוע בדיקות לזהוי מוקדם של מחלות לב.
ובעצם הכנס הזה מיועד למי?
לקהל הרחב.
כל מי שרוצה, כל מי שהנושא מעניין אותו קרוב לליבו באיזשהו אופן, מוזמן אכן להגיע, וזה מתקיים במעייני הישוע.
כן.
כן. אוקיי, ביום רביעי, בשעה?
יום רביעי, השבעה בחודש, בשעה 7 בערב, בקומה 4, במרכז הרפואי מעייני הישוע. פרטים והרשמה בטלפון 577-1109 ו-615-3740.
הזכרת כאן, אני לא זוכרת מי אמור לדבר על הנושא של מניעה, ואולי באמת זה המקום טיפה לגעת גם בנושא הזה. אז אפשר למנוע אי ספיקת לב, הפרעות קצב, התקפי לב, אפשר למנוע בעיות של הלב?
בחלק גדול של המקרים בהחלט כן. נושא המניעה הוא נושא כאוב, משום שהדרכי המניעה הן פשוטות בתכלית. מיד נפרט אותם, ואני חושב שלא נחדש הרבה בנושא.
זאת אומרת, מאוד ברור מה צריך לעשות, משום מה קשה לבצע.
מה צריך לעשות ומה צריך לא לעשות. הבעיה הגדולה היא היישום וההתמדה. אנחנו בראש ובראשונה מדברים על אורח חיים ברור, אורח חיים בריא. אנחנו מדברים על תזונה נכונה, על פעילות גופנית סדירה וסבירה. אנחנו מדברים על איתור גורמי סיכון כמו יתר לחץ דם, סוכרת, השמנת יתר, ערכי קולסטרול גבוהים, כמובן אישון, ולטפל בכל אותם גורמי סיכון, בין אם באופן תרופתי או באופן תזונתי ופעילות גופנית. כן. בלבד.
הזכרת את האישון, ובגלל שיש לי בעל מהשן, אני לא יודעת אם הוא מקשיב בשעה כזאת, אבל לפחות שאני יודע מה לומר לו. למה אישון? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא מזיק ללב, לריאות, אנשים שמאשנים או משתעלים, יש להם לחה מוגברת, חלילה וחס במקרים קשים, סרטן הריאות. איך האישון קשור ללב?
האישון באמצעות השפעה חמצונית שלילית על ידי חומרים שנספגים דרך הריאות לדם, גורם להתפתחות טרשת עורקים בכל עורקי הגוף, וגם במסגרת זאת בעורקי הלב, ומביא בסופו של דבר לחסימה בעורקים ולהתקפי לב.
כן. עכשיו, איך ייתכן, שאלה נוספת, שלפני מספר שנים הוא חלה באיזושהי דלקת ריאות, והוא עשה צילום ריאות. הרופא שאל אותו אם הוא מעשן, הוא החליט להתלוצץ משום מה ואמר לא, והרופא לא אמר שום דבר. זאת אומרת, תמיד מדברים על זה שרואים, הריאות נראות לא טוב אצל מעשנים. איך ייתכן שהרופא לא ראה שהוא מעשן?
צילום החזה הינה בדיקה מאוד לא רגישה לזיהוי נזקי אישון. כאשר רואים כבר בעיה בצילום החזה, בדרך כלל זה שלב מאוד מתקדם בבעיה הריאתית, ואני לא מדבר בהכרח על תהליכים סרטניים בריאות, אלא על נפחת הריאות, ניפוח יתר ופגיעה בבועיות של הריאה, במבנה הבסיסי של הריאה. אבל צילום החזה, בדיקה מאוד לא רגישה. אני חושב שבן אדם שמאשן שנים רבות, מן הראוי שיעשה, אם כבר יעשה בדיקת CT לפחות פעם אחת, CT של בית החזה, יעבור תפקודי ריאות, והכי חשוב, יפסיק לעשן.
טוב, אני רוצה את זה בכתב, בסוף התוכנית. ועוד השאלה בנושא הזה של מניעה, האם באמת ללחץ, למתח, יש השפעה על הלב?
אינטואיטיבית יש, קשה לכמת ולהוכיח, וזו הבעיה. אין ספק שמתח אפשר לתאר מנגנונים שונים ומשונים ומורכבים, שכוללים בדרך כלל הפרשת יתר של אדרנלין ודומיו לתוך מחזור הדם, והשפעתם השלילית על כלי הדם ועל הלב עצמו. אבל בעיקרון קשה מאוד לכמת את הדברים, ולכן לא תמיד או בדרך כלל הדברים אינם מוכרים משפטית כמשפיעים על הלב.
כן, אז אומר, להיות רגועים כדאי בכל מקרה,
אין
כי
ספק,
למתח
אין ספק.
יש השפעה בכלל על איכות החיים. אומרים בראייה ההוליסטית, מאמינים שכל כאב פיזי יש לו מקור רגשי. אני חושבת שגם בראייה הקונבנציונלית כבר מתחילים אולי, לא יודעת אם להאמין בזה, אבל יש הוכחות, עובדה.
לקבל זאת.
עובדה שאנשים אופטימיים, יש מחקרים שמראים שהם מחלימים מהר יותר מאנשים שהם פסימיים. מדברים היום על ליצנים רפואיים, שזה מסייע במיוחד לילדים להתגבר ולהבריא יותר מהר.
קרוב לוודאי דרך המערכת החיסונית הכל מתבצע.
אז טוב, תדאגו שהמערכת החיסונית שלכם תעבוד כמו שצריך. גם שינה טובה בלילה מסייעת לעניין הזה. כן. טוב, למדנו פה הרבה דברים. תודה רבה, דוקטור אורן אגרנט, מנהל המערך הקרדיולוגיה החדש במרכז הרפואי מעייני הישועה, מבחירי הקרדיולוגים והמצנתרים בישראל. תודה רבה שהגעת אלינו שוב. נושאי הלב עוד רבים וקשה בשעה אחת לקמת את כולם, אבל נגענו במשהו. תודה רבה גם ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון, קצת אחרי 10, ועד אז, המשך האזנה הרבה לרדיו כל חי.